מסכת אבות, ואנחנו כבר הגענו לפרק ראשון. במשנה י"ב, שכבר בשבוע שעבר אכילונו בלימודה, וכעת אנחנו ממשיכים בלימודה. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. הנביאים אמרו לנו שישנם שני ערכים שמקיפים את כל הערכים כולם, האמת והשלום. איך אמר הנביא זכריה? והאמת והשלום אהבו. אמת או לא? אז האמת, אומר הרמב״ם, זה המציאות הבלתי משתנה. השלום זה הסדר של החברה האנושית. ואי אפשר לאמת להופיע בעולם אם אין שלום. ואי אפשר לשלום להיות שלום באמת בלי אמת. אז איכן בדברי הלל נמצא האמת? הוא מהווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. איפה האמת? נו, זה פשוט מאוד, לא? אני שוב חוזר. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. כל זה, שלום. אז איפה האמת? ומקרבן לתורה. פשוט מאוד. מקרבן לתורה זה האמת. זה מובן מה שאני אומר. זאת אומרת, יש שלום, יש לו ערך, אם הוא מכוון בסופו של דבר, כלומר, אם הוא לא בא להתשתש בסופו של דבר, את האמת. כלומר, אם אתה באמת אוהב שלום, ואתה באמת רודף שלום, ואתה באמת אוהב את הבריות, אז באמת תקרבן לתורה. כן. כן, זה אחד מהשמות של הבורא. עוד שם יש לקדוש ברוך הוא, אמת. נכון? הקדוש ברוך הוא מתגלה גם כאמת, גם כשלום. זה מה שלמדנו בפעם שעברה על תורת משה ותורת אהרון. שתורת משה היא אמת, תורת אהרון שלום. אבל אי אפשר לבנות על תורת אהרון, כי תורת אהרון מפירה את האמת. אז מה, מאיזו בחינה אנחנו כן משתמשים בתורת אהרון? הוא מקרבן לתורה של משה. נכון? מקרבן לתורת משה, והיית בשיעור של שבוע שעבר. מורגש, מהבעת פניך, שאינך מבין על מה אני מדבר. כן, אבל בשבוע שעבר דיברנו באריכות, אבל בשביל זה יש קלטות, ואפילו אפשר להוציא את זה מהארכיון של האינטרנט של המכון. בכלל כדאי, כשלומדים שיעור, ללמוד את כל השיעורים, גם השיעורים שבהם לא היית. קל וחומר, השיעור שבו היית, שצריך לחזור עליו, כדי להבין באמת את כוונת השיעור. ואם כן, למדנו בשבוע שעבר ששתי תורות יש בתוך תורת השם, תורת משה ותורת אהרון. והסברנו הרבה מה ההבדלים ביניהם, רק הסברנו שמה שנותר מתורת אהרון אחרי הפסקת הנבואה, זה תורת, זה מה שאומר הלל כאן. דיברנו על זה, לא? דיברנו או לא? כן. זאת אומרת שכשהנביא האחרון אומר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו על כל ישראל חוקים ומשפטים, הוא מתכוון לתורת משה, לאפוקה ולא תורת אהרון, אבל הלל נשאר מתלמידיו של אהרון לעניין המידות. והמידות זה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ובסופו של דבר הוא מקרבן לתורה של משה. כן. נכון. כן, זאת אומרת, אתה לומד פה דבר חשוב מאוד, הערה חשובה ביותר, שהציבור, ציבור היעד של התורה, הציבור שהתורה פונה אליו, זה דווקא מי שרחוק ממנה. ודאי, שהרחוק עדיף. כן, שהרחוק עדיף מן הקרוב. כן, במחלוקת שיש בגמרא. כן, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אז יש דיון בגמרא, מחלוקת רבי יוחנן ורבי אבאו. כן, מה עדיף? האם הרחוק עדיף או הקרוב עדיף? אז לפי השיטה של אהרון, שהיא שיטתו של הלל, ברור שהרחוק עדיף על הקרוב. כי יש סכנה, מי שקרוב, אי אפשר לתקן אותו. כי מפני העיוות שלו, אז הוא לא מסוגל לראות את עצמו מבחוץ. איך אומר הזוהר? שהמשיח עתיד להחזיר את הצדיקים בתשובה. מדוע? כי כל אדם אחר שאיננו צדיק, לא צריך משיח כדי להחזיר אותו בתשובה. מספיק מכון מאיר. אבל בשביל להחזיר את הצדיקים בתשובה, הרי הצדיקים משוכנעים שהם צודקים. אז מי יחזיר אותם בתשובה? רק המשיח יכול לשכנע אותם. אולי. הצדיקים. ברור? לכן הרחוק הוא מבין הרבה יותר. לכן אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כלומר, דווקא התורה ניתנה למי שרחוק ממנה. בסדר? ובסוף אתה מושיב אותו דרך אהבת ארץ ישראל, אתה שם אותו בקרבן, ומקרבן לתורה. כן. עכשיו, יש פה סכנה בלימוד הזה. הסכנה זה סכנה שהיה מדגיש אותה הרבה רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. היה אפשר לחשוב, אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. כלומר, אני אוהב אותך. למה אני אוהב אותך? כי אתה דתי פוטנציאלי. כלומר, אני אהיה נחמד איתך, אני אתן לך סופגניות, אני אתן לך קוסטה, ויש לי תקווה שהיחס החיובי והאוהב הזה, והאוהד הזה, יביא אותך בסוף להיות דתי. ואז יתברר שההשקעה שלי הייתה כדאית. היה כדאי שאוהב אותך. הנה, אתה רואה, זה נשא פירות. נהיית דתי. נכון? זה הנכון אם הכתוב, אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. אבל הגישה הזאת היא פשוט לא נכונה. כי אם אני אומר, אני אוהב אותך כי אתה דתי פוטנציאלי, אז מה התרגום האמיתי של האמירה הזאת? אני שונא אותך. זה מה שזה אומר. אני שונא אותך, ורק בגלל שאתה עתיד להיות אהוב, אני אוהב אותך. ברור? אבל לא כך כתוב. אוהב את הבריות מפני שהן בריות. מפני שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותם, אז הן אהובות הבריות. ואם אתה אוהב מישהו, איך לא תרצה את טובתו? איך לא תקרב אותו לתורה? בגלל שאתה אוהב את הבריות, אתה מקרבן לתורה. מובן? אבל לא בגלל שהוא יתקרב לתורה, אתה אוהב את הבריות. זה הבדל עצום בין אהבה צבועה לאהבה אמיתית. אני זוכר פעם אחת, אני השתתפתי בסימפוזיון. אני ועוד יהודי, שידוע כמשפיע גדול של יהדות במדינת ישראל בימינו. ודיברנו, כלומר, אני והוא היה לנו דעות הפוכות, ודיברנו על ציבור גדול שהתעניין איך מחזירים בתשובה. אז הגעתי למסקנה שמה שמחלק ביני לבין אותו אדם מפורסם, זה דבר אחד. הוא בעד קירוב רחוקים, ואני בעד קירוב לבבות. ויש הבדל תהומי בין שתי התפיסות האלה. כשאני מדבר על קירוב רחוקים, אני מניח שאני קרוב. אני קרוב, אני בסדר. אתה רחוק, בוא נעזור לך מסכן להיות כמוני. אני הרי האידיאל של האנושות. אני הדבר הטוב, המוחלט, המושלם. אז כל כך חבל שאתה לא כמוני. בעזרת השם, כשנתקרב, בסוף תהיה כמוני. ברור? זה בעצם העניין. יש בזה גסות רוח כמובן, אבל יש גם בזה שקר. כי מצד האמת, וכי זה מקרי שיש אפיקורסות בעולם? וכי הקדוש ברוך הוא סתם במקרה סידר ש-90% מהעם היהודי הוא חילוני? אפשר היה להגיד, תראה, תמיד היו פורקי עול, ותמיד יהיו. לפעמים מספר פורקי העול הוא קטן, לפעמים מספר פורקי העול הוא גדול. אין לזה שום משמעות, היהדות אינדיפרנטית, כמו שאומר תמיד אב ליבוביץ' לומר, היהדות היא אינדיפרנטית לתופעה הסוציולוגית. כלומר, פעם היה 0.5% מהיהודים שהיו פורקי עול, היום 90%, מה זה משנה? כמו שהתייחסת אז, תתייחס היום. או שמה נאמר? לא. עצם זה שהתופעה היא רחבת היקף, סימן שהיא משמעותית. סימן שהיא באה ללמד אותך משהו. אם היא באה ללמד אותך משהו, זה סימן שחסר בך משהו. אז גם אתה רחוק. כמו שהוא רחוק, אף אתה רחוק. הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, גם אני רחוק מהקדוש ברוך הוא. ויש לנו מרחק שווה כלפי האלוהות. הווה נלמד אחד מן השני את מה שטוב בשני, ואז נוכל בסופו של דבר להתקרב אל השם. זה נקרא קירוב רחוקים, או הייתי אומר קירוב לבבות. שנינו רחוקים מן האמת, הווה נתקרב זה לזה, כדי שנוכל לדעת איך יודעים את השם. מה אתה רוצה? אינדיפרנטי זה אדיש. כן. רק אם אתה אומר את זה בלועזית, זה נשמע הרבה יותר טוב. נכון? זה כמו שיש אנשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא קרוב, מצד שני הוא רחוק. ככה מדברים. תגיד שהוא גם אמננטי וגם טרנסנדנטי. זה הרבה יותר טוב. נכון? זה בחור אינטליגנטי. יש לי בחורה בשבילו. כן? בשביל השיתוך זה עוזר. טוב, כן. כן, לקדוש ברוך הוא, זה נכון. לקדוש ברוך הוא יש יותר את האמת, כמו שאומר. אני לא יודע, צריך לבדוק. תראה, יש סיפור מפורסם, ואני אספר אותו עוד פעם. מעשה בשני בחורים בישיבת מרכז הרב. אתה מכיר את הסיפור? כן, סיפרתי את זה, נכון? מתי סיפרתי את זה? מה? אבל לא פה. לא סיפרתי את זה בשיעור הזה. אם לא סיפרתי בשיעור הזה, מי ששמע את זה פעם אחרת, בעיה שלו. מעשה בקיבוץ, נדמה לי, עין חרוד, בעמק ישראל, שבו לפני 40 שנה, היו אז ערכים קיבוציים, מה שנקרא. וגילו לתדהמתם של אנשי החינוך בקיבוץ, ששני נערים עישנו. סיגריות, כן? לא משהו אחר. עישנו סיגריות. שני בחורים. אמרו שהדבר הזה הוא מזעזע. איפה הערכים? עשו ועדת חינוך, והגיעו למסקנה שהדבר הזה קורה בגלל שהנוער אינו יודע מה לעשות בזמן הפנוי שלו. אם כן, החליטו, אנשים רציניים, שעושים כנס על הזמן הפנוי. סימפוזיון. הביאו אנשים מכל הארץ בקיבוץ. מכל המגזרים, שכל אחד היה צריך לספר מה הוא עושה בזמן הפנוי שלו. הביאו שני טייסים, הביאו שני מלצרים, הביאו שני ערבים, הביאו שני חרדים, הביאו, לא, הביאו שניים מכל, באו אל הטבע, לאחיות, זכר ונקבה. והביאו בין היתר, היו רציניים, שני בחורי ישיבה ממרכז הרב. הגיעו שני הבחורים לקיבוץ, כל אחד היה צריך להגיד מה הוא עושה בזמן הפנוי, כשהגיע הזמן של הבחורים הם אמרו, לנו אין זמן פנוי. יש לנו לוח זמנים מאוד משעמם, אנחנו קמים בבוקר ומתפללים, אוכלים ארוחת בוקר ולומדים. עד ארוחת הצהריים, לא, שאז אנחנו, עד תפילת המנחה, שאז אנחנו מתפללים ואוכלים, קצת נחים, לומדים עד תפילת הערב, אוכלים ארוחת ערב, לומדים עד אמצע הלילה, הולכים לישון, בבוקר קמים, מתפללים ועושים אותו דבר. ככה הם סיפור. הדבר הזה גרם לתדהמה, אנשים התחילו לשאול שאלות, והם הפכו להיות המסמר של הערב, כמו שאומרים, ושאלו אותם 1,000 שאלות. בסוף ילדה קטנה שאלה, בת 12, אתם לימדתם אותנו הרבה דברים. מה יש לכם, בחורי הישיבה, ללמוד מאיתנו? אמרו בחורי הישיבה, תגידו אתם. ואז הסתררה מבוכה בקהל, אמרו שהילדה מפריעה, ועברו לנושא אחר. חזרו שני הבחורים לישיבת מרכז הרב, עם האף למעלה, נוגע בעננים. שאל אותם הרב צבי יהודה קוק, ראש הישיבה, נו, איך היה בקיבוץ? מבסוטים מעצמם, סיפרו שאנחנו הסברנו להם כך הרבה דברים, וכשהם שאלו מה יש לכם ללמוד מאיתנו, אמרנו תגידו אתם, והם לא ידעו מה לענות, ה-ה-ה. הרב אמר, מה? לא היה לכם מה ללמוד מהם? מאהבת הטבע שלהם, המסירות נפש שלהם בצבא, זיכרונה לברכה, אהבת הצדק החברתי. בקיצור, הרבה מאוד דברים טובים היה לכם ללמוד מהם. מה, לא למדתם מהם כלום? זרק אותם מהבית בפחי נפש. זאת אומרת, אם אתה לא מסוגל להבין שיש לשני מה לומר לך, אין לך גם מה לומר לו. צד האמת. ברור? ויש ערכים, תגיד, אבל זה כתוב בתורה, כל הערכים כתובים בתורה. בסדר. אבל הם מופנמים אצלך? דבר אחד מאוד מעניין. למשל, יש דבר מאוד מאוד בסיסי בציבור החילוני, שאיננו מושרש בציבור הדתי. הערך של העצמאות הכלכלית. למשל. נכון? הדתיים, נכון שהם עוברים בהמוניהם על דברי הרמב״ם שאמר שאסור לקבל כסף על תורה? נכון? חילונים מקבלים כסף על תורה? לא. אז הם יותר טובים מאיתנו. בסדר? אני זוכר, אני בזמנו הסתובבתי בעיר הקודש ימית, זכר צדיק לברכה. בעיר ימית, באמת זה היה משחק מילים לא טוב, שהחבל ימית חי. זה מחנק. אף אחד לא מבין את הבדיחה, לא משנה. טוב, בעיר חבל ימית חי. בעיר הקודש ימית, אני זוכר שאז, כמה, אחרי שהעיר ימית פונתה מתושביה, באו אלפי אנשים לגור בתוך העיר, בשלושה חודשים האחרונים של קיומה, על מנת למנוע את פינויה. באו לשם, הרוב היו דתיים, היו גם קצת חילונים שבאו להתיישב בעיר ימית. והיה אפשר להסתובב ברחובות של ימית, ומרחוק לזהות איזה בית מאוכלס על ידי חילוני. איך אפשר היה לזהות? הגינה, הייתה גינה מטופחת. הדתיים באו, למדו תורה, היו שם שיעורי תורה כל היום, שם בימית. למדו תורה יומם ולילה. כן? החילונים הם לא באו ללמוד תורה, הם באו לסדר את הגינה. ברור? אז דרך ארץ קיים אצלם יותר טוב. איך אומרים? דרך ארץ קדמה לתורה, נכון? אז מה אומרים הדתיים? עכשיו יש תורה, אז לא צריך דרך ארץ. יש בעיה כזאת, כן? הם רחוקים מהתורה. אמרתי שהשם זה האמת. זה גם נכון. זאת אומרת, הם רחוקים מאותו חלק של האמת שנמצא בתורה. מהאמת שנמצאת בטבע.
באותה מידה, זאת אומרת, אין לאדם שהוא גם צמחוני ומפתח את הגינה שלו וגם תלמיד חכם.
יש.
והוא רחוק.
יש. יש. אבל זה יחידים. אני מדבר פה על דינמיקה של ציבור. כן? זאת אומרת, אנחנו התרגלנו, אני זוכר, מה שאני אמרתי לכם עכשיו, אני אמרתי לאיזה ראש ישיבה במדינת ישראל. באיזה כנס סגור ככה דיברנו על תשובת הדור. אז אמרתי את זה לאותו ראש ישיבה, הוא הזדעזע. הוא אמר, זה לא נכון מה שאתה אומר. למה אמרתי לו? כי זה, הדתי, קיבל תורה, וזה לא קיבל תורה. אמרתי לו לאותו ראש ישיבה, ומה תעשה עם רז התנועות העכשוויות? אז הוא ידע על מה אני מדבר, לא כמוכם. ואז הוא אמר, זה הרב קוק דיבר על תנועות מחשבתיות שהיו בזמנו, לא על עכשיו. טוב, למה התכוונתי? רז התנועות העכשוויות, אורות הקודש חלק ב', הקודש הכללי, פרק כף ד', נכון? כף ג', פרק כף ג'. מישהו, אני שאלתי אותו היום בבוקר, מה אתה אומר על השיעור כוזרי? הוא אומר, בסדר, אבל אל תיתן לצרפתי הזה כל הזמן לשאול שאלות. אז... אורות הקודש, כן, מלחמת הקודש והטבע. כן, הנה. מלחמת, מה אתה יודע? כף ג', כן? מלחמת הקודש והטבע. רז התנועות העכשוויות, מה זה רז התנועות העכשוויות? הסוד של החילונות, כן, התנועות העכשוויות, הכוונה החילונות. מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט את הדיכיון, כלומר את הזכויות של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. בסדר? וכבר כתב א' ב' ג' ד' ה' ו' יהושע ספר הנקרא בזכות הנורמליות. מכיר את הספר הזה? מה טוען א' ב' יהושע? הוא אומר, צריך להיות נורמלי. מה זה להיות נורמלי? אצלו להיות חילוני. כלומר, יש משהו אנורמלי ביהדות, שזה התורה, וזה פרי הגלות. הגיע הזמן שנגיע לכאן כדי לחזור להיות נורמליים. עד כאן דברי קודשו. האם הוא צודק או לא? אומר הרב קוק, ודאי שהוא צודק. הוא מודע לקודש הנסתר בתוך הטבע, במעמקי הטבע. מובן? והקודש שבטבע הוא לא מצוי בקודש הרגיל, דיינו הדתי. מובן? ולכן זה לא במקרה שהקדוש הוא סידר, שיש בימינו כל כך הרבה חילונות, כי הוא רוצה להשיב אלינו את הקודש שבטבע. ואם אתה לא מודע לזה, כשאתה בא לקרב לתורה, אתה לא מבין שגם אתה צריך להתקרב לתורה באמת. עד כאן מובן? טוב. זה כל ההתנגדות, זהו? טוב, מה? אה. לפי הרב קוק, כן. זה אחד החידושים שיש אצל הרב קוק. הרב קוק מדבר הרבה על מושג של קדושה בגויים. וזה כנראה קשור למושג של קדושה שבטבע. כן, אבל זה סוגיה ששייכת לתורת הנסתר כבר. כי בגלוי אין קדושה בגויים. כן.
מה הכוונה שהוא אומר שישראל השבור והתזור? זה לא בגלות? אז אני מבין את הטענתו של אותו ראש ישיבה. אבל שזה לא עכשיו, כי אנחנו לא
בגלות. לא. הוא אומר, התנועות העכשוויות מכוון לציונות ולחילונות. לא. ישראל השבור והפזור, הוא רוצה לחזור להיות נורמלי. כלומר, להיות ציוני. לכן יש ארגון מכבי והפועל, ורוצים התאמנות. דת העבודה. שמעת על זה? א' ד' גורדון. כן, איזה מין רומנטיקה של העבודה, של הטבע, הפסטורליות וכו'. כן? זה היה בראשית הציונות. כן. בעצם כשמתקרבים הלבבות זה לזה, אז מתקרבים לתורה באמת. לא לתורה בהופעתה המוקטנת פרי הגלות, אלא לתורה בכל מקוריותה. נכון. למשל, אני זוכר פעם, עשינו חתונה, היינו בחתונה של מכון מאיר, בבני ברק, עיר הקודש. והיו שם, מהצד של הקלה, אנשים יהודים טובים מהקודש הרגיל, מצד הקודש המתנשא מעל הטבע. ואז הם אמרו לדני שר חתון, מעניין, גם יראת שמיים וגם שמחה. זה החידוש. מה, גם ירא שמיים וגם שמח? מוזר, לא? כן? אז כנראה שלמדנו משהו, בכל זאת, כן.
אבל שיש הרבה מהחילונים, אנחנו שמגיעים לקודש יותר בנושא של הארץ,
לא, הם לא מגלים את הקודש. הם נדחפים באופן נסתר על ידי הקודש שבטבע. כן, למדו משהו. למדו משהו מהחילונים. תראה, יש סופר, לא, לא, אני אסביר לך. יש סופר גרוע במדינת ישראל, קוראים לו עמוס עוז. והוא פעם הופיע בפני ציבור של מתנחלים בעיר הקודש, עופרה, לא תנטש ולא תעזב עם רבי ימינו. ואז הוא הסביר מה ההבדל בין ילדותו, בין צעירותו, לבין מה שהוא רואה היום. הוא אומר, כשהיינו צעירים, היינו בוגרי צבא, היינו מיחידות נבחרות, ולנו היה דובון, דובון צבאי. הדתיים, ידענו שהם לובשים שחורים, הם בשכונות שלהם, הם לא רוצים להתגייס, לא רוצים שיסעו אצלם בשבת. בסדר, נתנו להם את זה בכיף, הם לא הפריעו לנו, אנחנו לא הפרענו להם, כל אחד בעולמו. יום אחד ראיתי את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעות עם הדובון שלי. והרגשתי שגנבו לי משהו. כן, גזלת לו את המדינה. זה גם הסיבה של השנאה. צריך להבין משהו, כן? אבל גוש אמונים זה קם על רקע ההפנמה של דרכי הפעולה והרוח של הציונות החילונית. שהאמנו וידענו שהיא קודש בפנימיותה. כן? אבל בסופו של דבר, הסגנון הוא סגנון מתנחלי של מפאי. מובן? טוב. אז כנראה למדנו משהו. ואני רוצה להגיד לך משהו אחר. בעיר הקודש נבט קלים, זיכרונה לברכה, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. אמן. אז באמת, הגינות היו מטופחות כבר. אז מאז ימית למדנו משהו. כן. כן, בבקשה. בהמונה עוד יותר. מה עם משבר הציונות? יפה. בשביל זה צריך לקרוא את המשך הפרק שם. בוא נקרא את דברי הרב. בשביל מה אנחנו לומדים את הרב? כדי לדעת מה הוא אומר, לא? בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל, הצורר את הטבע, המשדד את מערכתו. כלומר, שונאים את הדת. הקודש הרגיל, אז הדתיים מה הם עושים? המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, אוגר הוא את שירית כוחו להילחם עם הטבע. כן, הדתיים נלחמים נגד הציונות החילונית. אבל לוחם הוא עם הטבע שלו, כי זה הטבע של הקודש. כושל הוא ונופל במלחמתו. כלומר, הדתיים לא יצליחו. כן? הדתיים לא יצליחו לעקור את זה. הטבע, המתנסה לטבוע את דיכיונו, שנאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו, מתנסה עם כל שלילותיו, שונא הוא את הקודש, גם את הטבע שלו. כלומר, גם מצד הטבע שבקודש, הטבע שונא. גם את הודו, יופיו ובריאותו. פעם שנאו את הדתיים, כי הם לא היו ציונים. היום שונאים את הדתיים, כי הם ציונים. זה מה שאומר. שונא הוא את הקודש, גם את הטבע שלו, גם את הודו, יופיו ובריאותו. נכון, הוא מתחיל להצליח.
אז הם שונאים את הטבע?
נכון, אפילו את הטבע שבקודש. פה נופל הטבע, ונכשל במלחמתו. אז החילונים לא יצליחו.
אז מה, רגע, אז מה עכשיו נשאר להם ללמוד אותם? כי מה זה מה שנשאר, מה
הם
עכשיו
מלמדים
אותם? הם
נוטשים
את הטבע שלהם.
הם נותנו משהו אחר. היום אנחנו כבר עברנו לפאזה אחרת לגמרי, לפאזה של האוניברסליות. כן? ואז זה המאבק על הכפר הגלובלי וכו'. לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם, ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. בואן? כלומר, יש צדיקים כאלה שרואים את כל התהליכים האלה, וזה לא מפריע להם בכלל. כן, איך אומר הרב בארפילי תואר? שהקדוש ברוך הוא עתיד להעניש את הרשעים, בגלל הצער שהם גרמו לצדיקים הבינוניים. כי זה כל כך לא יפה לצער את הצדיקים הבינוניים. כי הצדיקים הבינוניים הם אנשים ישרים וטובים, אז זה לא יפה לצער אותם. לכן הרשעים יאנשו על מה שהם עשו לצדיקים הבינוניים. יש צדיק בינוני. דתי. הצדיקים העליונים אי אפשר לצייר אותם. כי הם רואים תמיד את הקודש שבכל. הם מבינים, זה נופל, זה נופל, זה נלחם, זה שונא, זה הכל בסדר, זה הכל חלק מהתהליך. הם מסוכנים, הצדיקים העליונים, כי הם לא יעשו שום דבר בסוף. הצדיקים העליונים מותר להם לשבת בצד, אבל אסור להם לגנות. כן? כי אם הצדיקים העליונים מתחילים לגנות את הצד הזה או את הצד הזה, אז הם מעכבים את הפעולה. כן? קירוב לבבות ומלחמה, זה אותו דבר. מלחמה זה מה שמחבר את האנשים. מלחמה זה משון להלחים, לחבר. איך אפשר להתקרב זה לזה? אני פעם הייתי בכנסים כאלה, לפני הרבה שנים, דיברו על דו-שיח בין דתיים לחילונים. אמרו במדינה, זה הייתה תקופה של אופנה כזאת, לפני בערך 10 שנים, אמרו, המצב במדינה קשה, צריך שתתקיימנה שיחות בין דתיים לחילונים. אמרו לי, תבוא, מהצד הדתי, קראו לי. כן. אז באתי. וכל הזמן דיברו, הרבנים והחילונים, על כמה רב המחבר בינינו. כמה שאנחנו בעצם אותו דבר. עוד הרבה שמלץ כזה. זה ממש הרגיז אותי. אמרתי להם, אם תמשיכו לדבר ככה, על מה שמחבר בינינו, אז מה שמפריד, בסוף יבצבץ. ואז תצא מזה שנאה. עד רבה, אם אתם רוצים באמת להתקרב, צריך לדבר על כל מה שמבדיל. אנחנו לא מסכימים לא בזה, ולא בזה, ולא בזה, ולא בזה, ולא בזה. ואחרי שאני מצליח להרגיז אותך, בוא נראה אם אתה עדיין מסוגל לאהוב אותי. בסדר?
זה המלחמה?
זה המלחמה. כלומר, המלחמה זה ניסיון לאהוב. אם אני נלחם בך, סימן שאתה חשוב לי. כן, כי אתה חשוב לי. אני לא רוצה לשלוט על יצורים מהגלקסיה הרחוקה. הם לא מעניינים אותי בכלל. אני רוצה לשלוט על מי שיש לו יריבות איתי. תחרות איתי. כל מה שאתה יכול לעלות על הדעת, שאתה יכול לשלוט עליו. מה שאתה לא יכול לעלות על הדעת, אתה לא רוצה לשלוט עליו. כל מה שאתה מעלה על הדעת, הוא נמצא בדעת שלך. סימן שאתה רוצה, שאתה רוצה להעניק לו חשיבות בזה. בסדר? אבל אני יכול לרצות לשלוט עליו. זה מה שהוא אומר. כלומר, יש שאיפה של שלטון. כן, אז אומר, השאיפה של השלטון, נכון שהיא רעה, אבל היא גם יכולה לומר שיש רצון להתחבר אל השני. כן, כן. שמה יש בזה? איפה זה באורות? באורות ישראל, אתה מתכוון. באורות ישראל. פרק ו', פרק ד', על שנאת חינם שם. כן, כן, זה בוודאי, קשור לזה. כן, כן. איך עושים מלחמה? במלחמה, בוא נשים את הקלפים על השולחן. בוא נראה במה אנחנו לא מסכימים. זה מאוד מעניין להתחיל בזה. איך אומר ספר הזוהר? סיטרה דקדושה שרי בפירודה וסיים בחיבורה. צד הקדושה מתחיל בפירוד ומסיים באחדות. זה יכול להיות גם עם סוסים ומכות. רק שהסוסים זה מפריע לדבר. כן? זה מאוד מפריע. כן? אי אפשר לדבר כשיש סוסים. כן. כן. לא, אז רואים את זה בפרשת בשלח. הרי פרעו יש לו טענות על עם ישראל. למה ברחתם? אמרנו 3 ימים, אתם בכלל לקחתם דרך אחרת, וזה כבר עברו יותר מ3 ימים. אז שפרעו יבוא, נדבר איתו. במקום זה הוא שולח את הסוסים. סימן שהוא לא רוצה לדבר. תבין? זאת הבעיה. למה? בסדר, יש פשט, לא? כן. מה?
מה כמו היום? אוניברסליות, אני אזכיר את זה.
היום אנחנו מתמודדים עם ערכים אחרים לגמרי. זאת אומרת, פעם הוויכוח היה בין דתיות לבין לאומיות. חלק מעם ישראל היה דתי ולא רצה לשמוע על לאומיות, חלק מעם ישראל היה לאומי ולא רצה לשמוע על דת. כן? היום הערכים האלה כבר התאחדו. מי שדתי הוא לאומי ומי שלאומי הוא דתי. כלומר, אין דבר כזה דתי שאיננו לאומי, אין דבר כזה לאומי שאיננו דתי. עובדה, הסינתזה הצליחה. אבל אז היא יוצרת כאנטיתזה, כאנטגוניזם, את מי שמעוניין דווקא ביסוד שהוא לא דתי ולא לאומי, אלא אוניברסלי. בסדר? וזה הכוח שהיום עולה. מה זה הסתם הזה? תן לי להיות חלק מהכפר הגלובלי. כי צריך להבין, ההשקפה אומרת סתם תן לחיות, היא תמיד בנויה על השקפה יותר פנימית. כלומר, אין התנהגות של ציבור שאיננה בנויה על קבוצה ערכית קטנה שהיא כן חושבת, והיא יודעת מה היא רוצה. כלל גדול, תלמד, כיוון שאתה בעזרת השם גם תהיה אדם עם הנהגה פוליטית, צריך לדעת שרוב הציבור, בכל מדינה שהיא, רוב הציבור הוא אפתי וחסר שכל. אסור לגלו, מה שאני אמרתי עכשיו, אל תגלו לאף אחד כי זה פוגע. אבל רוב הציבור מטומטם, נכון? אבל, מה? אז זו, אני מבקש גם הגולשים לא לגלות את מה שאני אמרתי. כן? מה? לא הבנתי. כן, רק בן אחד מהבר בעני מוכחם. כן? הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. מה שבא בקלות, מה זה? בקיצור, הציבור בכללו איננו חכם, אבל הוא מונהג שלא מדעתו על ידי קבוצות אידיאולוגיות קטנות וערכיות, שהן מעבירות את המסר שלהם דרך התודעה, הייתי אומר, דרך התת מודע הקולקטיבי של האנשים. ולכן גם כשמישהו אומר לך, תשמע, תעזוב אותי משטויות, אני רוצה לחיות בשקט, הוא לא יודע שהוא מעביר דרך הפה שלו אידיאולוגיה הרבה יותר מורכבת ומעמיקה, שהוא אפילו לא יודע לנסח אותה. אבל מישהו חשב אותה בשבילו. אתה מבין? מה? האידיאולוגיה של הכפר הגלובלי. מובן? מה שנקרא קוסמופוליטיות. כן? זה מה שבעצם אנשים חושבים באיזשהו מקום, באיזושהי פינה, והם משדרים את זה גם דרך הכלים האלה של האי אכפתיות. מובן? ועוד איך שזה קשור. כי כדי שהקוסמופוליטיות תנצח, היא צריכה לבטל את הערך של הלאומיות. הנשק הגדול של הלאומיות זה האכפתיות. זה האכפתיות. לכן צריך לשבור את האכפתיות כדי שהמסר הקוסמופוליטי יעבור. מה? לא, 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 זה לא ככה עובד. כי הציבוריות האנושית איננה אחידה. היא בנויה מקבוצות קבוצות. כן. לא, לכן באמת מפסיקים שיכפת מהקבוצה השנייה, יכפת מהאינדיבידואל שממול. כמו שלמשל פעם הייתי במילואים על גבול ירדן, אמר לי הממפה, הסתכלנו על ירדן, הוא אומר לי, תשמע, שרקי, אני מרגיש יותר קשר עם הירדני החילוני מאשר איתך. אמרתי לו, זה נחמד מה שאתה אומר, רק שהדמות הזאת שאתה מזדהה איתה לא קיימת. כלומר, השכנוע של הישראלי המצוי, זה שכל העולם כולו רוצה את דיזנגוף. הרי זה נורמלי לרצות להזדנגף, נכון? אז מה יש עוד בעולם, חוץ מזה? יש כמה דתיים משוגעים, שהם עושים בלגן, אבל כולם בעצם רוצים לקחת בירה בבר. בסדר? זה מה שרוצים. אז לכן, כלומר, מוכנים אפילו ליצור איזשהו יצור מיתי שאין לו שום אחיזה במציאות כדי להזדהות עמו. זאת אומרת, הוא מזדהה עם היחיד, לא עם הקולקטיב השני, אם אתה מבין אותי. בסדר? הוא לא יודע מה זה ירדן. כן. זה כמעט ולא קורה. אני מדבר על הקבוצות הדומיננטיות. תמיד יש לך דינוזאורים. איזה שרידים של משהו. כן, אבל החלק שרוצה להמשיך להיות לאומי, הוא דתי. אתה מבין? והחלק שנשאר דתי, הוא גם משום מה לאומי. אז אני אומר, מה שהיום מחזיק את החברה החילונית איננו הלאומיות. בזמנו של בן גוריון, מה שהחזיק את הציבור החילוני זה הלאומיות. למשל, מישהו היה מקים מפעל בנגב. אז הייתה שואל אותו, למה אתה מקים מפעל בנגב? אז הוא אומר, חבר, מתוך ציונות או מתוך סוציאליזם. וכולם העריכו אותו, הצדיעו לו. היום אחד אומר, יגיד דבר כזה, שהוא מקים מפעל מפני הציונות, יצחקו עליו. אתה קיבלת הנחות במכרז וכו' וכו'. כן. עברת את המכרז, קיבלת הנחות, מענק התחלתי, סיוע להתיישבות בנגב וכו', ואתה רוצה לעשות כסף. לא, אני לא אסביר אותם. למה אני לא אסביר אותם? בגלל שאפשר לשמוע את זה בקלטת. אבל אם תשמע את זה עוד פעם, זה יהיה מובן. איך אתה יודע? ניסית? זה שלא הבנת בפעם הראשונה, זה לא אומר שלא תבין בפעם השנייה. מה? אני יודע שלא הבנת, אבל אני משוכנע שאם תשמע פעם, כי זה חבל על הזמן של האחרים שכן הבינו. ברור? אתה חושב שברגע שאתה לא מבין, אז אף אחד לא מבין? אל תגזים. בסדר. טוב. כן. ההפך, ההפך הגמור. איך, למה זה פלורליזם? נכון, נכון, היא נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן יש אצלי דברים טובים. ככה יצא לי. יצא לי שאני ידעתי. אז זה מה שיש לי לתת. כלומר, הוא לא יודע מה זה קיום תורה ומצוות, מה זה קיום מצוות, הוא לא יודע מה זה תורה מן השמיים, מסכן. בוא ניתן לו. אני לא יודע את הערכים שיש אצלו, הוא ייתן לי. בסוף נגיע אל השם. איפה הפלורליזם פה? ההפך. זה בקשת האמת. איפה פלורליזם? כן. אתה יודע, הפעם הגיעה קבוצה של אנשים פה לישיבת מכון מאיר. אמרו, אנחנו רוצים להקים ישיבה של בעלי תשובה בעיר שלנו. אז אמרתי להם את מה שאני אמרתי עכשיו. אז אחד שאל אותי את השאלה הזאת, מה יש לי ללמוד מהחילונים? אז אני אמרתי לו, אם זה כך, אל תקים את הישיבה שלך. עכשיו, מה אתה שואל, מה לי יש ללמוד מהחילונים? הוא הרבה. תדע לך שכשאני נותן שיעור אצל דתיים, אני פחות או יותר יודע מראש איזה סוג שאלות ישאלו. כלומר, אני יודע, כשאני אגיד את המשפט הזה, אחד ישאל ככה. וכשאני אגיד את המשפט ההוא, האחד ישאל ככה. אני פחות או יותר מראש יודע מה הולך להיות. לפעמים גם אפילו לא שואלים, אז אני מוכרח לחזור פעמיים שלוש עד שהבן אדם שואל. כשאני נותן שיעור אצל חילונים, אתה בכלל לא יודע מאיפה תצוץ השאלה, ומאיזה תחום, מאיזה מותן זה ישלף. זה מעשיר מאוד, זה מעניין מאוד. זאת אומרת, אתה רואה שאנשים, יש להם מחשבה רעננה, הם לא משועבדים לכלום. אז אתה יכול באמת לברר את האמת. אתה לא מפחד מכלום. הדתיים מפחדים. כן. לא. מה שאני בא ללמד אותך, אני יודע יותר טוב ממך. זה נכון. כלומר, אני בא לתת שיעור. אז ברור שבאים לשמוע אותי, לא באים לשמוע אותם. אבל אני בא מתוך עמדה שאני מתעניין. מה יש לו להוסיף לי גם כן? מובן? האם אתה חושב שאי אפשר לשאול שאלה? אתה אפילו לא קיבלת תשובה לשאלה שלך. לא, אז זאת לא שאלה רטורית. למה? כי בזמן שאתה אמרת, הרב, האם אפשר לשאול שאלה? פה הורמו בערך עוד 4 או 5 אצבעות נוספות. אז למה שאני אתן לך דווקא לענות, לשאול? אה? כן, אז בוא ניתן לך פרס. יאללה, מה השאלה?
זה שהוא בחור, חילוני.
כן.
הוא פתח רבי ימין, שאומרים
לזה. כן.
שפעתי אותו על ימות המשיח ושבות מלכויות.
נו. כן. טוב, הנה דוגמה. רעיון, רק שהמקום הנקרא ראש יהודי כבר קיים. כן, כן, כן. בבקשה. כל הערכים נמצאים אצל הקדוש ברוך הוא, זה נכון. כן, השאלה היא האם ציבור מסוגל להפנים את כל הערכים שבתורה. זה מה שאמרתי. זאת אומרת, תמיד יש פשרות עם המציאות. וכל ציבור, מבחינת הדינמיקה הסוציולוגית שלו, בנוי באופן כזה שהוא מוותר על משהו אחד, הוא מאמץ דבר אחר. אם הכל היה נמצא בתורה בפועל, לא בתורה התיאורטית, אלא בתורה שבפועל, אז מעולם לא היו חילוקי דעות, מעולם לא הייתה חילונות, מעולם גם לא הייתה דתיות כנראה. מובן? כן, יש צדדים מסוימים שמיוסמים צדם יותר. הבאתי דוגמאות לפניכם. כן, בבקשה, דבר. הוא ברח? כן. אוהב ורודף. טוב, אוהב זה שאתה מזדהה עם זה. רודף, אתה עושה משהו בשביל זה. כן? אוהב זה בלב. רודף זה במעשה. לאו דווקא. לאו דווקא. כלומר, יכול להיות שאדם יעשה מעשה בגלל שהוא יודע שהמעשה צריך להיעשות, אבל הוא לא מבין את החשיבות התיאורטית של המעשה. או להפך. יכול להיות גם. נכון? יש אנשים שאומרים, אני מאוד מזדהה עם רעיון מסוים, רק אני לא עושה שום דבר בשבילו. יש גם. כן.
כל זאת טוב יפה, כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להתקרב את שניהם.
כן.
העובדה שאת בדרך כלל ואנחנו שותנים את הצד, כן? הרי הוא אמר שהם מתנגדים לקודש.
וגם הקודש המורגל, הרגיל, מתנגד לטבע. גם זה.
מה שהרמלנות אותם עכשיו זה שאנחנו כן צריכים להתקרב. ואנחנו גם מטרה שלנו להתקרב
ולהתאחד. ואתה אומר שהם לא רוצים להתקרב. אז יש לי... יש מתנגדים ויש מתקרבים בשני הצדדים. אני יודע מהניסיון שלי קצת שהצמאון הרוחני במדינת ישראל הוא גדול מאוד. היום העיר הרוחנית ביותר במדינה זה תל אביב. יש, מה? מה שלא תיתן, כלומר, זה כשאדם צמא, הוא מוכן לשתות כל דבר, אפילו נפט. כן? והיום מוכנים לשתות כל דבר בתל אביב. העיקר שאתה בא עם בקבוק. אתה אומר, אתם רוצים? הנה, יש לי משהו לשתות. תן, לא משנה. באמת? אז כל אחד בא עם מה שיש לו למכור. כן? כן. כן. אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, כן. זה הלל מדבר על מי שיש לו תורה באמת. התורה של הלל זה תורה אמיתית. אז הוא יכול לקרב אותם אליו. כן, הוא. הלל לא ידע איזה תורה תהיה. כן. מה ישימו תחת הכותרת תורה? מלחמות בין הדתיים. נו, יש, אבל זה לא הנושא של המשנה. טוב, הווה נמשיך, מה? כן. כן. כמו בכל דבר, גם כשאני לומד תורה. מה? קלקולים, אז זה רע. קלקולים אסור לקחת.
לא, אבל אתה יכול להגיד שספונטנים זה דבר טוב שאין את הלתים, צריכים לראות מה
הלתים. נכון.
אבל יש לי גם את הספונטנים זה מי
שצריך. נכון.
אתה לא צריך לעשות דירור מה
נכון. נכון.
זה לא תמיד כמה לעשות.
למה? זה כתוב במפורש במסיעת ישרים, שזה מה שצריך לעשות. מידת הזהירות. שכל דבר שאדם עושה, הוא צריך לברר איפה הטוב ואיפה הרע. גם בתוך התורה עצמה. אני קיים מצווה. אני מקיים מצווה. אז מה אם אני, אז מה, זה טוב שאתה מקיים מצווה? צריך לבדוק איך אתה מקיים אותה. אם אתה לא גורם נזק בזה שאתה מקיים אותה. כן. לא שומע. חס ושלום, להתפשר? אסור להתפשר על האמת. האמת, המצב האידיאלי הוא עתידי. אנחנו צועדים לעבר האידיאל. המצב האידיאלי זה לדעת את האמת. במציאות את עוד לא עושה את זה, אלא את בדרך לזה. כולנו בדרך. בעולם הזה אין אמת. כי גם לי יש משהו שנצלו אגב.
בסדר, אבל
כי המטרה זה לא שאת תגיעי לשלמות, אלא המטרה זה שהאומה תגיע לשלמות. גורלך הפרטי, יכול להיות שאת באופן פרטי, מצוין, בסדר, אין בעיה, הכל בסדר אצלך. לכל אחד יש לו לאן להגיע. כן, ובעולם הבא. העולם הזה זה עולם של הליכה. כן? איך הגמרא אומרת? בהתהלכך תנחה אותך, בהתהלכך זה בעולם הזה. אם יש לך, זה מצוין. אז יש לך מה ללמד את הדתיים האחרים. אבל אני לא חושב שיש אדם בעולם שאני מה ללמוד ממנו. והראיה, שהאדם השני הוא לא אני. אז יש לי מה ללמוד ממנו. ככה נראה לי. נו, מה רע בזה? תמיד יהיה לי מה ללמוד מהשני. לא בעולם הזה, נכון? מה, את חושב שאפשר להגיע בעולם הזה לשלמות? לא חושב. זה הדרך הרי יותר טובה מבחינתך כדי להתקרב אל השלמות. בשבילך. בשבילך. זה הדרך שדרכה את מגיעה קרוב לאמת. אני לא יודע. צריך לברר. למה הוא קרא לו? מה שהוא שם ולא פה? שהדרך מה? אני לא מאמין שיש דרך שהיא טובה ליותר מאדם אחד. כלומר, הדרך שהיא טובה לי, היא טובה רק לי, ולא לשום אדם אחר. מה זה דרך התורה? זה מושג. זה מושג ארטילאי. יש הדרך שלך, התורה שלך. והאופן שבו אני חי את התורה, והאופן שבו השני חי את התורה, זה אופן שני. זה אופן אחר. לא שומע. אם האדם מדליק את האור בשבת, אני לא מדליק את האור בשבת, אני יותר מקובל דרך התורה, כן. אבל מה המשמעות של אי הדלקת הנר אצלי ואי הדלקת הנר אצל אדם אחר? זה עולם אחר, כי זה חל על נפש אחרת.
זה בכלל אותו דבר.
טוב, עד כאן להיום.